צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם בנושא עיתונאות נמצא איתנו הרב עמנואל שילו, העורך של עיתון בשבע. נדון איתו בנושא הזה של עיתונאות, כיצד ניתן לעשות עיתונאות אמונית, מה הקשיים שעומדים בפני הדבר הזה, ועוד הרבה דברים שקשורים לכך. אנשי אמונה בעולם מעשה, יהיו עמנו. הרב שילו, שלום.
שלום, שלום. אפשר עמנואל שילו, לא צריך
הרב. התחלתי ברב, כי אני מניח שהרבה מהצופים לא יודעים, אבל אתה לשעבר היית רב בישיבת הסדר.
כן, במשך שנתיים. בוא נאמר, הייתי 19 שנים בבית המדרש, רוב הזמן למדתי, שנתיים גם לימדתי.
אז נתחיל עם זה. איך רב בישיבת הסדר, או איש יושב בית המדרש, הופך להיות עורך עיתון חשוב בציבור הדתי-לאום?
מבחינה טכנית, ההתגלגלות שלי לעולם התקשורת קשורה לזה שהייתי שותף ביוזמה להקמת העיתון מקור ראשון, ושנה לאחר הקמתו נוצר מצב שהרגשתי שיש צורך לחזק בו דברים מסוימים, ודרך זה נשאבתי לשם. ככה, בפרספקטיבה של שנים, העיסוק שלי בתחום הוא נובע מצד אחד גם מנטייה אישית, מצד שני בהכרה בחשיבות העניין ומרכזיותו, ו... אחרי הכל, גם בהתייעצות עם רבותיי.
זה לא קשה לעבור מעולם של בית מדרש, שכל כולו עוסק בדברים רוחניים, מופשטים, לעולם, מה שנקרא, פוליטי, עם כל המשמעויות.
זה קשה, יש דברים שקשה איתם עד היום, אבל יש גם, כשמזדהים עם העניין, וכשיש נטייה טבעית אליו, וגם לא צריך לעשות רק את זה, אפשר לעשות גם דברים אחרים, אז בסך הכל לי באופן אישי, העולם הזה מתאים.
מומלץ, תאמה, למי שמתאים.
טוב, זאת שאלה מסובכת. אני חושב, הכותרת של התוכנית שלכם, אנשי אמונה בעולם המעשה, אני חושב שחשוב מאוד שיהיו אנשי אמונה בעולם המעשה, וקודם כל באותם צמתים בעולם המעשה שמאוד חשובים ומשפיעים, שהתקשורת היא אחד מהם.
טוב, אז זה מוביל אותנו באמת לנושא שלנו. תקשורת, במקרה שלנו עיתונאות, תקשורת כתובה. נפתח באיגרת שהרב קוק מתייחס להשפעה הגדולה שצריכה להיות. הוא מדבר על ספרות באופן כללי, אבל הרעיון הוא לכל המדיה הזו שכתובה ומשפיעה על התרבות. הוא כותב כך: בין כל הדברים המושכים את הלב בזמננו, הפועלים הרבה על החיים, היא הספרות והשירה. מוכרחים אנו לראות שגם בזה המקצוע יהיה לנו משלנו, ולא תהיה עוד ברית קרוטה שכל בעל כישרון ספרותי וכל משורה מפורסם מוכרח הוא להיות כופר ופושע ישראל למפרע. את מגדל תרמית זה אנו חייבים להרוס ולהראות לכל באי עולם את העוד השירי והנועם הספרותי, שוב אני מוסיף פה גם הצד של העיתונאות, אשר יפרחו ביותם משוקים ממקור חיי אומה הטבעיים והנאמנים, מקור מים חיים השם. טוב, אז הנה.
אני רק רציתי לומר שבזמן הרב באמת לא היה הפרדה בין עיתונאי לבין סופר, לבין פובליציסט או ריפורטר, הכל היה, לכל זה קראו ספרות. כמובן שבימינו כשהתחדשה העיתונאות האלקטרונית, אז צריך להוסיף גם את זה.
טוב, אתה אומר שגם הרבה הכותב מן הסתם גם על האינטרנט, באיגרות.
על האינטרנט, אולי על הקולנוע, אולי על הטלוויזיה, כן. טוב. שגם שם לא צריך שכל מי שמתעסק בזה יהיה פושע ישראל למפרע, כמו שהרב אומר.
נכון. אז בנושא הזה של עיתונאות, מה יכול להיות הבעיותיות בעיתון דתי, עיתון אמוני?
יש קודם כל בעיות הלכתיות מובהקות של המקצוע הזה. מעבר לזה יש כל מיני תכונות שהן לכאורה עומדות בסתירה לתכונות של יהודי שרוצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נתחיל באמת קצת מבעיות הלכתיות. יש תחום מאוד מפורסם, אולי הכי מפורסם, זה תחום הצניעות. מה כן מכניסים, מה לא מכניסים. תמונות, גם בפרסומת, גם במערכת. סתם, אני אתן דוגמה מאוד בולטת. בעיתונות החרדית בישראל אין תמונות של נשים. אנחנו, אחרי מחשבה ובדיקה ושיקול, החלטנו שאצלנו בעיתון כן יהיו תמונות של נשים. מצד שני, הנשים האלה חייבות להיות לבושות בצניעות, ומה אתה עושה כשאתה מצלם ויש לך בתמונה נשים שלא לבושות בצניעות, אז פותחנו כל מיני דרכים להתמודד עם זה, חותכים את התכונה מפה או חותכים אותה משם, כל מיני דברים כאלה.
פרסומות יש גם נשים?
יש נשים בפרסומות, אבל שוב צריך להקפיד שזה יהיה סולידי, שזה לא יהיה בדרך של שחץ וחוסר צניעות. וזה עבודה יומיומית להשגיח על זה. השבוע למשל, סליחה, בשבוע שעבר, קיבלתי פרסומת בתחום שכתובה מנקודת מבט של קדושה, בנושא פגם הברית וכל מיני דברים סביב זה. אמרתי, כוונתכם רצויה והכל, אבל את העיתון קוראים גם ילדים, אנחנו לא יכולים להכניס את זה לעיתון, ולא הכנסנו את זה לעיתון. כעסו מאוד, הבטיחו להם כבר, אבל זה לא נכנס.
זה נושא צניעות.
זה נושא צניעות. נושא מרכזי נוסף שאנחנו מתמודדים איתו יום-יום, זה כמובן כל הנושא של פרסומים, של אינפורמציה, אודות אנשים שעלולה לפגוע בהם, הלבנת פנים, לשון הרע, הונאה דברים, כל מה שקשור לזה. וזה כמובן צריך כאן ללכת על קו דק יש כאן התמודדויות ויש כאן שאלות שמתמודדים איתם כל הזמן. תחום נוסף מרכזי שגם הוא עומד בשיקול, אם כי קצת פחות יומיומי, זה נושא של אמונות ודעות. מה לגיטימי? הרי אנחנו לא מפרסמים בעיתון רק מה שאנחנו מסכימים איתו. יש לגיטימציה לרמה מסוימת של חריגה, אבל זה צריך להיות בתוך איזשהו קונצנזוס, בתוך איזשהם קווים אדומים, וכאן יש הרבה התלבטויות, מה נכנס, מה לא נכנס. אגב, יש הרבה סיפורים של אחרי בערך 10 שנים שלי בתקשורת, יש לי גם הרבה סיפורים מעשיים של איך התמודדנו עם בעיה כזאת או אחרת.
לשתף אותנו באיזה סיפור?
אני אתן דוגמה בולטת למשהו שקרה לי כשעוד הייתי עורך של מקור ראשון, לא של בשבע, שזה היה בשנתיים וחצי הראשונות שלי בעיתונאות, בבשבע אני כבר למעלה מ7 שנים. היה איזה מוסף תמים לכאורה ליום ירושלים, שבו אנשים היו צריכים להציג, לבחור, קשת רחבה מאוד של אנשים מכל גווני החברה הישראלית, היו צריכים לבחור איזשהו מקום בירושלים, לבוא עם כתב אל המקום הזה, ולהגיד כל מיני דברים והגיגים ומחשבות שיש להם סביב המקום הזה. אני לא עקבתי כנראה מספיק באינטנסיביות אחרי תהליך הפקת המוסף, ובדיוק עוד ישבתי שבעה על אמא שלי באותו זמן, ואז מביאים לי את המוסף, ואני רואה שאחד המרואיינים לקח את הכתב של העיתון, והלך איתו לא פחות ולא יותר לכנסיית הקבר. זה כבר היה מודפס. הייתה התלבטות מאוד קשה מה לעשות עם המוסף הזה. בסופו של דבר, ההחלטה שהחלטתי ושהוריתי לעשות, לזרוק את כל המוספים האלה.
אפשרות לעשות דבר כזה?
כן, זה היה מוסף מיוחד ליום ירושלים. הקוראים לא ראו שהם לא קיבלו משהו, כי זה היה אקסטרה נוסף למה שאמור היה להיות בעיתון ממילא. אבל שבוע אחר כך הוצאנו את אותם חומרים מחדש, הדפסנו את זה שוב, רק בלי אותם 2 עמודים בעייתיים. חטפתי על הנושא הזה, אותו סופר שאותו לקחו לשם אבוי המרואיין, כמובן שהוא לא עבר על זה לסדר היום, הוא סיפר את זה להארץ, והם התקשרו אליי ועשו לי קצת צימס, בסדר, זה מחיר שאני שילמתי אותו בגאווה.
אז דיברנו את נושא של צניעות, פרסומות, נושא של תכנים, כל הדברים האלה הם, בדרך כלל אנחנו מדברים על הצד השלילה שבהם.
זה אסור מרע.
בדיוק. עכשיו בעשה טוב, מה התפקיד של עיתונאות אמונית?
זהו, שבעשה טוב באמת יש המון 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 טוב לעשות. לתקשורת יש השפעה אדירה. מצד אחד היא יותר שטחית מחינוך, אבל מצד שני מבחינת הכמות שלה, ומבחינת התדירות שלה, ומבחינת איפה שהיא תופסת את האנשים, יש לה השפעה מאוד מאוד רחבה ומקיפה. אנחנו קודם כל אני מחלק את זה בעצם לשניים. יש השפעה שלנו על מי שאנחנו כותבים עליהם, ויש את ההשפעה שלנו על הקוראים. בדרך כלל אנשים יותר מודעים לעניין של השפעה על הקוראים, פחות מודעים לעניין של השפעה על מי שאנחנו עליהם כותבים. אבל בואו ניתן דוגמה לצורך העניין. נניח שפלוני מוציא ספר טוב, ספר ממש טוב. הספר הכי טוב בעולם, איך שהשוק היום עובד בשוק הספרים, אם הוא לא ימחר טוב, אז הוצאת הספרים בפעם הבאה לא תוציא לסופר הזה. זה יכול להיות ספר, אולי הוא כן יוציא את זה בכל זאת, אבל זה יהיה אחרת. כשמישהו מוציא ספר הוא צריך חשיפה, וזה חשוב לו שהחשיפה תהיה בתוך קהל יעד שהוא פוטנציאל טוב לקנות את הספר הזה. אז אם נניח לצורך העניין הרב סבתו מוציא ספר ואנחנו כותבים על זה בעיתון, אין ספק שהספר הזה ימכור יותר. אם שולי רנד מוציא דיסק, וזה דיסק שרץ לא רק במגזר הדתי, גם במגזר החילוני, או שהוא מפיק איזשהו סרט, כמו האושפיזין שהיה סרט טוב, אז אם זה מקבל חשיפה בבשבע, זה חשיפה מאוד גדולה בתוך הציבור הדתי, החשיפה שלנו בציבור הדתי מאוד מאוד גדולה, וזה קהל שהפוטנציאל שלו לצרוך את הדבר הזה הוא מאוד משמעותי.
לעודד יצירה.
למשל, או גרעינים תורניים. כמעט אין גרעין תורני שלא פונה אלינו שהוא רוצה חשיפה. חלק כבר קיבלו, חלק מחכים בתור, אבל הם צריכים את זה. למה הם צריכים את זה? זה גם איזשהו עידוד וחיזוק עבורם, זה גם מביא להם מצטרפים, קבוצות ומשפחות נוספות. אולי במקרים מסוימים זה גם מביא תורמים. עובדה שפונים ולא מפסיקים לפנות. באופן כללי, עיתונות אמונית, בניגוד לעיתונות הכללית, שהיא עוסקת בעיקר במה שהיא חושבת שהוא הכי מעניין, כי מה שמעניין אותה, השיקול המרכזי, זה כסף, למכור כמה שיותר גיליונות, אנחנו משתדלים לעסוק לא רק במעניין, גם, מעניין זה שיקול אצלנו, אבל זה לעולם לא יהיה השיקול היחיד. יכול להיות משהו מאוד סנסציוני, שאם אנחנו נכתוב אותו בעיתון, אז כולם ירוצו לקחת את העיתון. אבל מבחינה ערכית, אנחנו נגיד, אנחנו לא מעוניינים לעודד את הדבר הזה, ולכן אנחנו לא נכניס את זה לעיתון. לעומת זאת, אנחנו מכניסים הרבה סיפורים, הרבה מאוד סיפורים, על אנשי מופת, על מעשים טובים, על דמויות חיוביות שמהוות דוגמה חיובית. וזה דמויות חיוביות גם במובן הדתי-אמוני כמובן, לפעמים גם סתם בנושאים אנושיים של בן אדם לחברו, ונניח, סתם, שוב, ניתן דוגמה. כל הנושא של קייטנות אילן לילדים נכים הוא מוחזק במידה רבה על ידי נוער ביישובי יהודה ושומרון. הציבור הרחב לא מודע לזה, ואת התקשורת הכללית זה לא מעניין. זה לא מעניין אותה, זה לא מביא רייטינג. אנחנו כותבים על זה ואנחנו עושים שני דברים, שתי מצוות ביחד. גם תורמים לתדמית של המתנחלים שהם ציבור מאוד מאוד מותקף בתקשורת באופן כללי. וגם מעודדים את התופעה הזאת של, של, של עזרה לזולת סביב העניין הזה של קייטנות אילן או דברים דומים לזה. יש המון המון סיפורים דומים לזה, אם זה נגיד אומנה, עושים כתבה על אומנה, תמיד אחרי כתבה על אומנה ועל משפחות שלוקחות ילדים באומנה, תמיד יש גל של פניות. אגב, אנחנו מתעסקים לא רק בעשה טוב, גם בסור מרע.
לדוגמה.
כלומר, סתם ניתן דוגמה מהגיליון האחרון שלנו, בלי להזכיר שמות. יש יהודי אחד, איש תקשורת דתי-לאומי, שמשום מה חשב שזה בסדר שהוא יתרום את קולו ויעשה פרסומת לסידור קונסרבטיבי. אנחנו חשבנו שזה לא רעיון טוב שהוא עושה את זה, ועשינו איתו רעיון הוגן, שאלנו שאלות, נתנו לו להשיב תשובות, אבל עצם העובדה...
הצפתם את ה...
עצם העובדה שהוא נדרש להשיב למישהו שחושב שמשהו כאן לא בסדר, זה יש לזה איזשהו להגיד, לדעתנו הדבר הזה לא צריך להיות. כמובן, אגב, אנחנו משפיעים גם על המערכת הפוליטית, כמובן, בכיוון של הערכים שאנחנו מאמינים בהם. שוב, אני אתן דוגמה... היה לא מזמן בחירות, לפני שנה, היה לפני כן פריימריז בליכוד, מועמדים מסוימים שרצו להשתלב ברשימת הליכוד, וחשבו שקוראי בשבע, שהם במקרה גם, אותם מקוראי בשבע, שהם במקרה גם מתפקדי ליכוד, יכולים לקרוא עליהם כתבה חיובית בעיתון ולהחליט להצביע באדם, פנו אלינו הרבה אנשי ליכוד שהם רוצים כתבה בבשבע, ומי שחשבנו שהוא טוב מבחינת ארץ ישראל, או מבחינת יהדות, או גם וגם, אז השתדלנו באמת לתת לו את החשיפה הזאת.
זה מוביל אותי לנקודה הבאה. כל מה, הדוגמאות שדיברנו פה זה קידום של ערכים ועמדות שלצורך העניין נקרא לזה של הציבור הדתי-לאומי. יש טענה, טוענים כלפי העיתונאות הדתית שהיא מאוד מגויסת, היא מאוד מגזרית, היא עוסקת כל הזמן רק בציבור שלנו ואין לה בעצם השפעה על החתך הרחב של האוכלוסייה. א', אם זה נכון, ב', אם זה נכון, אז איך פורצים הלאה?
קודם כל, השאלה היא בוודאי נכונה, ואת התשובה שלה אני אחלק לשניים, חלק מזה כבר בעצם התייחסתי קודם ואני ארחיב. קודם כל, אני חושב שלהשפיע על הציבור הדתי-לאומי זה דבר מאוד 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 חשוב. אני רואה בציבור הזה ציבור משמעותי, שנמצא היום בקטר, בהרבה חזיתות נמצא בקטר שדוחף את תנועת תחיית ישראל בארצו קדימה, ולכן לעודד את הציבור הזה, לחזק אותו, לתת לו כיווני חשיבה, להמריץ אותו, לפעמים גם לבקר אותו, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. לכן אני, גם אם הייתי רק שם...
גם בשאלת סוגריים, יש לך איזו הערכה, שאת אומרת ציבור דתי-לאומי, שלצורך היה נחשף לעיתונאות הדתית, באיזה כמות מדובר?
תראה, אין היום יותר מדי עיתונאות דתית, כשאנחנו מדברים על דתי-לאומי, יש בשבע ויש מקור ראשון. אנחנו מדברים על סדר גודל של, זה משתנה קצת, פעם בחצי שנה יש סקר שמודד את זה, סדר גודל של בערך 300 אלף קוראים מגיל 18 ומעלה, משהו כזה.
300 אלף קוראים? זאת אומרת שיש להם גם מעגלים מסביבם, חוץ מה-300 אלף.
אני מניח שאם הוא שמע, קרא איזה טיעון מעניין, והוא הולך אחר כך לעבודה והנושא עולה לדיון, אז הוא משמיע אותו שם.
אני אומר, עיתון זה מן הסתם, עיתון למשפחה.
לא, אני לא מדבר מספר גיליונות, אני מדבר מספר קוראים, אבל מגיל 18 ומעלה. זה משתנה, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, אבל זה הסדר גודל.
ציבור גדול.
עכשיו, סתם, הסקרים האלה שהם מוערכים על ידי כל אנשי המקצוע והפרסום בארץ, אז גם מדברים על זה ש10% מקוראי בשבע בערך הם בכלל לא דתיים. זאת אומרת, או אנשים מסורתיים או חילונים. זה גם צריך לדעת שההשפעה שלנו אמנם רק ב10%, אבל היא גם מחוץ למגזר שלנו. אגב, גם במגזר החרדי. יש לנו בערך 15% מהמגזר החרדי קוראים בשבע בערך, לפי הסקרים.
אני מקוראים גם על עוני שבת, אני תוהה בשאלה הזו. אני צריך לבדוק.
אלוני שבת, אני לא יודע, אין את זה, זה נקרא סקרי TGI ואין את זה שם, הם לא סוקרים את זה. הדבר השני הוא שבאמת המעגלים שאנחנו משפיעים עליהם, יש עוד ועוד מעגלים. ציינתי קודם למשל את ההשפעה המסוימת, אני לא יכול לעמוד אותה, אבל בכל זאת השפעה שהייתה לנו למשל על רשימת הליכוד לכנסת, או בכלל על כל מיני אנשי שלטון מחוץ למגזר הדתי שאנחנו כותבים עליהם, והחשיפה אצלנו, אם בצורה של חיזוק, אם בצורה של ביקורת, היא עושה להם משהו. אני לא יכול לעמוד כמה, אבל ברור שהיא עושה להם. אנחנו לא כותבים רק על המגזר הדתי. אנחנו כותבים גם על דמויות ברמה הלאומית, דמויות שפועלות ועושות במישור הציבורי. השפעות נוספות, שוב, דיברתי קודם על עידוד של יצירה, שהיא בעצמה פונה גם לציבור החילוני. אז אם יצירה מסוימת תמכור דרכנו 20,000 עותקים ועוד 20,000 בציבור החילוני, אז בעצם ה-20,000 שלנו הפכו את זה למשהו שהוא גם כדאי כלכלית, וזה יוציא את זה גם בפעם הבאה. מעגלים נוספים, יש לנו השפעה על עיתונאים מחוץ למערכת שלנו. יש לנו קשרי עבודה, פונים אלינו, שואלים אותנו איך להתייחס לנושא הזה, לנושא ההוא, תביא לנו את המרואיין הזה, את המרואיין ההוא, ואנחנו מתמרנים בתוך זה.
מתחשבים בנו בתקשורת הכללית?
מתחשבים, אבל היה אפשר שיתחשבו הרבה יותר. היה אפשר שיתחשבו הרבה יותר. אנחנו צריכים לדעת לעבוד נכון מול התקשורת הכללית, ואז נוכל להגיע להישגים טוב. זה נושא גדול בפני עצמו. יש עיתונאים משלנו, מה שנקרא, כאילו יותר ימנים, יותר דתיים, שנמצאים בתקשורת הכללית. אנחנו מדברים איתם, אנחנו משוחחים איתם, אנחנו עוזרים להם בעבודה, הם עוזרים לנו בעבודה. יש לנו השפעה עליהם מסוימת, לפעמים אנחנו מבקרים אותם, וגם לזה לפעמים יש השפעה. יש גם סתם, עצם זה שאדם עובד נניח בכלי תקשורת באיזה עיתון, לא מהמגזר הדתי, הוא יודע שיש לו אלטרנטיבה, הוא יודע שאם יזרקו אותו משם, הוא יוכל לקבל עבודה אצלנו, זה כבר מחזק אותו לעומת מצב שבו מקום העבודה היחיד שיכול לעבוד בו זה העיתון שבו הוא נמצא. שוב, יש, לא הזכרתי את כל המעגלים, יש לנו הרבה מעגלי השפעה מחוץ למגזר הדתי-לאומי. אגב, אנחנו גם מהווים איזושהי חממה, זאת אומרת, העיתונים שלנו מגדלים אנשי מקצוע, שאחר כך, חלקם לפחות, זה לא בעיה להראות את זה, הלכו ונקלטו בתקשורת הכללית, ושם ההשפעה שלהם חורגת מתחום המגזר כמובן. ההתמודדות שם היא הרבה פחות פשוטה, הרבה יותר בעייתית, לא כולם נראים היום כמו שהם היו נראים כשהם נכנסו לשם, ואף על פי כן זה גם אחד הדברים שהתקשורת המגזרית תורמת כהשפעה על כלל הציבור.
מה התכונות אופי של עיתונאי מאמין?
הדבר הראשון, וזה בעצם צריך להיות תכונת אופי של כל עיתונאי, אבל לצערנו הרבה פעמים זה לא קורה ככה. קודם כל הוא צריך להיות איש אמת. הוא צריך להיות אדם מאוד 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 אמיתי. לפעמים אומרים לי, אי אפשר לסמוך עליכם בנושאים אידיאולוגיים, כי יש לכם אג'נדה. ועל זה אני אומר, קודם כל, לכל עיתון יש אג'נדה. יש עיתונים שמאמינים בזכויות אדם, יש עיתונים שמאמינים בפמיניזם, יש עיתונים שמאמינים בחיים הטובים. אין עיתון שאין לו אג'נדה, וזה ברור, יש עיתונים שמתגייסים כדי לשחרר את גלעד שליט, יש עיתונים שמתגייסים כדי להפיל את ראש הממשלה. לכל העיתונים יש אג'נדה. אני מעדיף אג'נדה גלויה ומוצהרת מאשר יומרה לזה שכביכול אין לך אג'נדה, ובעצם אנשים מושכים, מאחזים את עיני הציבור ומושכים לאג'נדה מסוימת. אם יש לך אג'נדה ולכולם יש אג'נדה, הרבה יותר בריא ונכון וישר שהיא תהיה מונחת על השולחן. אחר כך אני אומר, אתם יכולים להאמין לאינפורמציה שאנחנו כותבים גם בנושא שיש לנו בו עניין אידיאולוגי, מסיבה מאוד פשוטה. כי גם האמת זה אחד הערכים הכי חשובים שאנחנו מאמינים בו. זה, אם כתב שלי יכתוב דבר לא אמיתי, והוא יבוא ויתרץ לי את זה בזה שהוא רצה לעזור, לא יודע מה, לעליות לחומש, הוא יחטוף על הראש. זה לא יעזור לו, אני נורא מצטער, אני רוצה דברים אמיתיים. קודם כל עיתונאי מאמין, ירא שמיים, הוא צריך להיות אמיתי. מאפיינים נוספים, צריך להיות לו קצת עזות. זאת אומרת, כל עיתונאי בעצם צריך להיות לו עזות. וצריך לדעת לשים את זה בגבולות הנכונים, לא להגזים בזה. אבל זה צריך להיות עזות דקדושה. זאת אומרת, יש עיתונאים שהם מאוד מאוד עדינים, ואני יודע שאותם אפשר לשלוח לרעיין אדם שאנחנו לא רוצים לתקוף אותו, אין לנו מה לתקוף אותו, אנחנו סתם רוצים לשאול אותו שאלות ולשמוע מה יש לו לענות. אבל לפעמים אתה צריך גם להתמודד עם אנשים שאתה שואל אותם שאלות קשות, ואתה בעצם לפעמים גם מנסה להוציא מהם איזושהי אינפורמציה שהם לאו דווקא רצו לתת לך אותה. סתם, נניח לצורך העניין שאני מתעסק עם ארגון שמעודד בנות דתיות להתגייס לצהל. אבל הם לא יגידו שהם מעודדים בנות דתיות להתגייס לצהל. לא, שום דבר, אנחנו לא מעודדים ושום דבר. מה אנחנו כן עושים? אם בת כבר החליטה להתגייס לצהל, אז אנחנו נותנים לה את הכלים לשמור על עצמה. עכשיו, ברור שהם מעדיפים להציג את זה ככה. כאן העיתונאי צריך לחפור, הוא צריך להיות גם עוד תכונה. אגב, לכל עיתונאי, לא רק לעיתונאי דתי. הוא צריך להיות מעמיק, הוא צריך להיות לחפור מתחת לדברים, לראות מה עומד מתחת לדברים.
שאלה אחרונה. לדעתך, הרי השקיעו מאמצים אדירים בשנים האחרונות, הציבור הדתי-לאומי להיכנס למערכות תקשורתיות, בהקמת עיתונים, בתקשורת הכללית. המאמץ היה שווה? זאת אומרת, רואים פירות בשטח?
ההתקדמות היא לא מספיק מהירה ביחס למה שהיינו רוצים, והיא לא מספיק מהירה ביחס להכרעה של התקשורת יש בה השפעה על שאלות מאוד חשובות, כמו למשל הנסיגה מגוש קטיף. ראינו את זה שהתקשורת שלנו לא הייתה מספיק חזקה כדי להכריע את המערכה או האנשים שלנו בתקשורת. אבל זה ברור שצריך להתקדם עם זה. המאמצים המוצדקים, לדעתי, הרבה פעמים, שוכחים את המטרה ומתברברים בכל מיני דברים אחרים ועובדים בצורה לא נכונה, ולכן לא מתקדמים מספיק מהר. בכל אופן, ההשפעה של התקשורת על התודעה, הרי כל הזמן מדברים אצלנו על, 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 על עיצוב התודעה ועל פנים אל פנים וכל מיני דברים כאלה. היריבים האידיאולוגיים שלנו הם לא צריכים לעשות פנים אל פנים, הטלוויזיה בסלון עושה את זה עבורם בכל ערב. אנחנו גם צריכים להגיע למצב כזה שאת הרעיונות שלנו, וגם הערוץ הזה אני חושב עושה דבר יפה בתחום הזה, ערוץ מאיר, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו את הרעיונות שלנו בעידן המודרני מעבירים לא רק בצורה של לשבת מול כיתה ולדבר עם אנשים, אלא גם בצורה של מה שנקרא תקשורת המונים. אין כאן, זה ברור שזה יעד שצריך להשיג אותו, וזה לא משנה כמה מאמץ נשקיע וכמה שנים יעברו, אנחנו חייבים לעשות את המסלול הזה. אנחנו, כמו שהרב כותב, זה לא יכול להיות שכל הסופרים, הספרות יש לה כוח, התקשורת, מה שהרב כותב על הספרות, צריך להגיד את זה בלשון ימינו על התקשורת. התקשורת היא רודה במחשבות, יש לה השפעה על הרגשות, היא מעצבת את התודעה של, של, של המונים, לא של בודדים. ולכן אותם צורות ביטוי שכובשים את ההמונים, אנחנו צריכים ללמוד לסגל אותם, ולדעתי אין מאמץ שזה לא מצדיק אותו.
רב עמנואל שילה, אין לי אלא לאחל בהצלחה גדולה למפעל שלך, למפעל של כל אנשי התקשורת האימונים. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנשי אמונה בעולם מעשה, ניפגש בפעם הבאה.